אולי אפילו נלך קצת יותר אחורה. והנה כל בחינות אלו אין להן שייכות. בסדר? זה נמצא... נכון, בדיוק, בדף פי בית, שש שורות מלמעלה. הנה, חיכנו, כי חיכינו שאימנו אל יבוא, זהו. במשפט אחד, עודד ככה, מצוי בתניה? עוד לא? לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. תניה זה... ובכן, במשפט אחד, שם הוויה, שם י' קי, ו' קי, הוא השם שמתבטא, שמבטאת אותו מידת החסד, ולענייננו, עניינו הוא מה שבורא בכל רגע ורגע, הוא מחדש בכל רגע ורגע את הכל מאין ליש. זה למעלה, למעלה מהמקום והזמן, ולכן שם הוויה במהותו זה שם יוד קי וו קי, אל פירושו בעברית כוח. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, אומר יש כוח בידי לעשות X. זה לא תמיד מבטא דווקא את שם השם. לכן בהבדיל אלף אלפי הבדלות, אלוהים אחרים זה כוחות. טוב, זה ארוך, מתי מה אנחנו? בזה אנחנו עוסקים בפרק הזה, לאט לאט. אז אלוקינו מבטא עצם המהות של המילה אלוקינו, זה כוח. כוח שלנו. מהו הכוח שלנו? אלוקינו. שמע ישראל, אתה יודע מהו אלוקינו. אתה יודע מה מקור הכוח שלנו. שם הוויה היה הווה ויהיה בתיבה אחת. מבינים מה כתוב פה? שמע ישראל, יוד קי וו קי, כלומר, לומר היה והווה ויהיה בתיבה אחת, מה שאין המוח יכול לסבול ואין האוזן יכולה לשמוע ואין הפה יכול לדבר, כי זה מנוגד להיגיון. זה מנוגד לטבע, זה מנוגד למציאות, כי היה והווה ויהיה לא יכולים להיות בתיבה אחת. אבל מקור כל הכוח שלנו, מהו האלוקינו, איך יש לנו כוח לעשות את האלוקה שלנו, מהו מקור כוחנו? יוד קי וו קי בתיבה אחת. השם אחד, יוד קי וו קי, היה והווה ויהיה הזה, הוא אחד. ועכשיו אנחנו נכנסים למושג הזה של האחד. השם הוויה מבטא את הלמעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, והוא מה שאנחנו אומרים כל הזמן וידעת היום, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד, כמו שהסברנו, אין תפל, אין עוד. לא אין עוד אלוהים, אין עוד שום דבר חוץ מזה. זה יוד קי וו קי. אבל אנחנו אומרים שהשם הוא ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. והעולם פירושו בעברית מקום. וזמן. וזאת סתירה גמורה למה שאמרנו לפני שנייה. כי העולם זה העולם, the world, והעולם זה הזמן לעולם ולעולמי עולמים. וכשאני אומר שהשם אלוקינו הוא מלך העולם, אני מדבר עכשיו על ספירת המלכות. ספירת המלכות, מידת המלכות, המבטאת את שם א' ד' נ' י', את שם אדנות, היא מבטאת את מה שמופיע אחרי כל ההשתלשלות ואחרי כל הצמצומים, כאשר שם יוד קי וב קי ושם א' ד' נון יוד מתאחדים לאחד. בעולם שלנו זה בלתי ניתן להבנה. אבל כל עניין הייחוד, אנחנו בשער הייחוד, כל עניין הייחוד הוא להבין שיוד קי וב קי ואדנות מיוחדים ביחד. אדנות שווה מקום וזמן. יוד קי וב קי שווה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. כשנפתח את הסידורים, בעיקר הסידורים הספרדים, ונראה שם לפעמים את שם השם בתוך התפילה, ונראה אותו כתוב יוד קי וב קי ובאמצע משולבים אותיות א' ד' נ' י'. מכירים? או לפעמים נראה את זה הפוך, א' ד' נ' י' ובאמצע משולבים י' קי וב קי. כדי להבין את זה נעבור עכשיו על מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. פה הוא מתחיל. והנה כל בחינות אלו אין להם שייכות במידות הקדושות העליונות, כי אם במידת מלכותו יתברך לבדה. כל בחינות אלו, הכוונה היא למה שנאמר מקודם על הזמן ועל המקום. שם שייך לומר שהוא יתברך מלך למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, וכן לארבעה סיטרים, וכן בבחינת זמן. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ואין. אז אם נשים לב, רק בתואר מלכות יש לנו אצל הקדוש ברוך הוא בביטוי שלנו עבר, הווה ועתיד. אנחנו לא משתמשים בשום כינוי אחר בעבר, ואין אלוקים בעבר או אלוקים בעתיד. אין גם כינויים אחרים, שין דלת יוד, אין בעבר או בעתיד. אין צבאות בעבר או בעתיד. אין אדנות. יש רק מלכות. כי המלכות מתארת את מה שבא מהמקום הכי תחתון. תזכרו שאנחנו הולכים לברר בפרק שלנו עכשיו את יסוד הייחוד העילאה וייחוד התתאה. ונמצא שחיות המקום וכן חיות הזמן והתהוותם, זה משפט מאוד יסודי, נזכור, כשם שהשמיים נבראו והארץ נבראה, בסדר? כשם שהאצבע שלי היא ברועה, כך הזמן הוא נברא. אנחנו משתעבדים לו לפעמים ושוכחים את זה. אבל הזמן הוא נברא, creation, בדיוק כמו הספר הזה והכוס הזו. הזמן הוא נברא. במובן הזה צודקים האמריקאים, time is money. הוא אותו דבר, כמו שהכסף הוא נברא, הזמן הוא נברא. וגם המקום הוא נברא. ונמצא שהרי לכל דבר, מה מקיים עכשיו את השמיים? דבר השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מתי? מתי הוא מקיים את השמיים שלא יהפכו לעין מחדש? מתי? עכשיו. כלומר, אם נצליח להקל לרגע את הדבר הפשוט שכולנו יודעים אבל לא מצליחים לשים אליו לב, שבעצם החידוש הוא לא שמשהו נפסק, החידוש הוא שמשהו נמשך. זה שפתאום משהו מת, זה הנורמלי. השאלה היא איך זה מתחדש שוב מאין ליש. זה שעכשיו אני נושם ואומר עוד אות, זה החידוש מאין ליש, בדיוק כמו בריאת העולם ויציאת מצרים בשנייה זאת. כי אם אני קולט באמת שאפס זולתו, אז אפס זה עין, אז הכל עין. אז איך הוצאתי מילה עכשיו? כי התהווה פה עין ליש. עכשיו, מה מהווה את השמיים? דבר השם. מה מהווה את הזמן? ואת המקום, סתירת המלכות, בחינת המלכות, שם עדנות, א', ד', נ', י', הוא מהווה את הזמן והמקום. לכן אמרנו שלשום, תמול לא למדנו, לכן אמרנו שלשום, שהמדהים בשם עדנות, דיברנו על זה בהרחבה, שהוא מופיע בהטעיה גדולה, הוא מופיע ברבים. לא אדוני, אלא נאי. כאילו חלילה יש כמה אדונים. והכוונה היא שיש כל כך הרבה הופעות, כי זה מתחת לזמן ולמקום. לכן יש רק עוד שם אחד שמופיע בלשון רבים. אלוקים. כי אלוקים, בגימטריה, מה אמרנו כבר? הטבע. אלוקים זה הצמצום, אלוקים זה המגן, אלוקים זה המעטפת של הצמצומים. לכן זה מופיע ברבים. ודאי, ודאי, ודאי. האות של התפילה. הלאה. צבאות זה לא שם תואר, צבאות זה שם פועל. גם זה בלי עבר ועובר עתיד. הצבי. כן. שין ד' י' לא ברור מה זה. השאלה אם זה פועל או תואר. השאלה אם זה שודד מערכות, או שזה... בדיוק. בסדר? ממשיך. וכן בבחינת זמן, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, ונמצא שחיות המקום, וכן חיות הזמן, זה המשפט שהרגע ניסינו להסביר אותו. מה מחיה, כלומר, מה מהווה אותי מאין ליש? בחינה זאת בשם השם, בחינה זאת בשם השם. מה מהווה, מחיה, ואתה מחיה את כולם ואתה מהווה את כולם. זוכרים שתמיד זה אותו דבר. מה מחיה מאין ליש את הזמן? כשאני יוצא מהטעות כאילו הזמן הוא עובדה. זמן הוא לא עובדה, הזמן יכול להיפסק בשנייה זאת. כמו שאני, באותה מידה. מה מהווה ומחיה את הזמן? ונמצא שחיות המקום וכן חיות הזמן והתהוותם מאין ליש וקיומם כל זמן קיומם. כדי להדגיש, דע לך שהזמן יכול להיפסק. וממידת מלכותו יתברך. ומידת המלכות, כמו שכל הזמן אנחנו אומרים, המידה היא הכלי והשם זה האור. אז י' כו' כ' זה האור והכלי זה החסד. אלוקים זה האור והכלי זה הגבורה. אדנות זה האור, השם, והכלי זה המלכות. בשם אדנות ברוך הוא, זה המקיים והמהווה והמחיה. ולפי שמידת מלכותו יתברך מיוחדת במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. נשמע טוב את המילים. לפי שמידת מלכותו המבוטט בשם אדנות מיוחדת, מיוחדת הכוונה היא not special, אלא מיוחדת אחד לגמרי, ייחוד. מיוחדת במהותו ועצמותו יתברך, ואת מהותו ועצמותו כביכול מבטא שם ההוויה. בסדר? כמו שיתבאר, היא לכך גם בחינת המקום והזמן בתהילים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו יתברך כביטול אור השמש בשמש. כמו שהגבעה הזאת בתהילה במציאותו והיא חלק מהאפס זולתו, גם המקום והזמן בתהילים במציאותו, במהותו ועצמותו יתברך כביטול אור השמש בשמש. לא כמו הנשמה בגוף, זוכרים שהנשמה היא גם נבראת, אלא כמו אותה קרן שמש, שכשהיא תשוב אל השמש הרי היא מה? אין, אפס. למרות שאותה קרן נותנת עכשיו כוח, אנרגיה ליבשת שלמה. אבל כביטול אור השמש בשמש, בטל, בסדר? בטלים, בטלים בחינת, שנייה, בטלים בחינת המקום והזמן, במהותו ועצמותו יתברך. וזהו שילוב שם אדנות. רואים? זה חשוב. וזהו שילוב שם אדנות בשם הוויה. אם כתוב יוד ומשולב בתוכו א', קי, ומשולב ד', בעיקר רואים את זה בסידורים או של המקובלים או של הספרדים והרבה מאוד סידורים. אז בסידורים האלה רואים את זה. כי שם הוויה מורה שהוא למעלה מן הזמן. שהוא היה הווה ויהיה ברגע אחד. מה שדיברנו כל הזמן. כמו שכתוב בראיה מהימנה, חלק מהזוהר, פרשת פנחס. וכמו שהוא למעלה מן הזמן, וכן למעלה מבחינת מקום, כי עולם זה זמן ועולם זה מקום. כי הוא מהווה תמיד את כל בחינות המקום כולו, מלמעלה עד למטה, ולדלת סיטרים, ולארבעה הצדדים. עד כאן, איך יוד קי וו קי משלב בתוכו את אדנות. אנחנו מתחילים להסביר את המושג ייחוד העילה. מה המסקנה שלי כשאני רואה את זה? עכשיו אני חוזר למקום הנפשי הפשוט שלי. מה המסקנה? שהכל אפס. שבעצם כל המקום וכל הזמן בטל במהותו ועצמותו. רק בעיניים שלי יש מקום וזמן. זאת מסקנת הביניים שלי עכשיו. אבל היא מסקנת ביניים מאוד מאוד מאוד, כי חייבים לראות את הצד השני. במובן של סיטרה. כן, אבל אני חושב שזה יותר, כי ארבע קליפות, ארבע סיטרין זה הכל, זה כולל גם מה שבאור אינסוף, זה כולל גם מה שמעבר לזה. עד להם, עד שם. ארבע סיטרין עד ארבע סיטרין. מעניין. מה רציתי לשאול, מיכל? זה דיברנו כל הזמן. שבין השמש לקרן השמש יש תנועה. מה שאין כן כאן, שהכל הכל מלוא. לכן כמו. זה גוף אחר. נכון מאוד. לכן הוא כל הזמן אומר, אני מעדיף את משל, הוא דיבר על זה בפרק ו' הרי בהרחבה, אני מעדיף את משל אור השמש בשמש, כי אתה תבין את הטעות שבו מהמשל של הנשמה והגוף. למרות שאנחנו משתמשים במשל של הנשמה והגוף. חז"ל אומרים לנו שכמו שהנשמה ממלאת את הגוף, הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. אבל ההבדל הוא הרבה יותר מהותי, כי הגוף צריך לא רק את הנשמה בשביל לחיות, הוא צריך גם חסה ושוקו. הוא לא צריך רק נשמה. והחיות של כל ההוויה זה רק משם הוויה. לכן המשל הוא לגמרי לגמרי רחוק מהנמשל. לכן הוא מעדיף תמיד את אור השמש בשמש. אבל אנחנו ממש באמצע הראייה, כלומר יש כאן צד שני של המטבע. בסדר? כן, הוא מיד יובן. והנה, אף על פי שהוא יתברך, יתברך למעלה מהמקום והזמן, אף על פי כן, הוא נמצא גם למטה במקום וזמן. זה יסוד כל היסודות. הפילוסוף של הכוזרי אומר, זוכרים בתחילת הכוזרי, אומר הפילוסוף למלך שחולם חלומות, מכירים את סיפור הכוזרי? המלך, מה זה? בדיוק, המלך חולם חלום שלא מפסיק וחוזר אליו פעם אחרי פעם, שכוונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי, והוא שומע קול אלוקי כזה והולך להתעניין אצל הפילוסוף, אצל המוסלמי, אצל הנוצרי, ואז מתגלגל אל היהודי, וככה כל סיפור הכוזרי. וכשהוא מדבר עם הפילוסוף, הפילוסוף אומר לו, להכניס את הקודש ברוך הוא למקום וזמן זה אלבון לאין סוף. החלום שלך הוא פשוט פאטה מורגנה. אלוקים לא אומר מעשך רצוי, מעשך לא רצוי, אין קשר בכלל בין מעשך לבינו. אתה רק צריך להפנים לעצמך את האפס ולתור במילים שלנו, ואין בכלל שילוב של הוויה באדנות ואדנות בהוויה. כל הכוזרי הוא קריאת תיגר על הרעיון שכשאני מעלה את האלוה לגובה, אני כאילו מייצר אלוקות. אני מייצר את החושך הכי גדול בעולם. כי אלוקים שלא נמצא במקום ובזמן הוא האלוקים הכי מוגבל שיש. אלוקים שהוא רק למעלה מהמקום והזמן, ואין לו ייחוד התתה עכשיו, הוא לא קיים בכלל, הוא לא רלוונטי. אף אחד לא יגיד לעולם, אף אפלטון, לא יאמר ברוך. כי כדי להגיד ברוך צריך להבריך את זה כאן לקרקע. אין הברכה ואין קרקע. הכל אפלטוני. האהבות אפלטוניות, החלומות אפלטוניים, הרעיונות אפלטוניים, הכל אפלטוני. ואלוהים אפלטוני. שזה לגמרי אלוהים, כן. אלוהי הפילוסופיה. מה בין אלוהי אברהם, אלוקי אברהם, לאלוהי אריסטו, יש ביטוי בכוזרי. זה שני דברים אחרים לגמרי. למרות שאנחנו יכול להיות שמשתמשים באותם קודים, בהמון דברים. אין מי שמשתמש בקודים של אריסטו יותר מהרמב״ם במילות ההיגיון. מי שמכיר שם יודע שיש שם ציטוטים של עמודים שלמים. ודווקא לכן החילוק הגדול, זה היסוד עכשיו של השילוב. הלמעלה הוא ההחשכה הגדולה ביותר. תמיד אנחנו מזכירים את זה. לכן חנוכה הוא מלחמת בני אור בבני חושך. זה ביטוי מדהים. דווקא יוון זה החושך? יוון זה התרבות בשיאה. זה הפילוסופיה בשיאה. זה הרעיונות הכי מדהימים שיש עד היום. יוון זה החושך, תקרא לאשור חושך, לבבל חושך, למצרים חושך. זה מסתדר לי, האדם המודרני מסתדר עם פרעו חושך. יוון? אתה פשוט לא מבין חשמל. חושך זה שאתה לא נותן לשמש להאיר פה. אז אתה חושך. אז מה הגדרתו של מי שחי פה והאור גבוה ממנו? הוא הבן של החושך. לכן באנו חושך לגרש בחנוכה. איך? על ידי זה שאני מדליק נר מלמטה. ורוצה להגיע עד לשמונה, עד ללמעלה מהספירות, ומגיע למסקנה שאני עושה את זה מלמטה עד למעלה, ולא מלמעלה עד למטה. זה יסוד היסודות. עכשיו הוא עובר לשילוב ההפוך. אז הוא אומר כך, והנה אף על פי שהוא התברך למעלה מהמקום והזמן, אף על פי כן הוא נמצא גם למטה במקום וזמן, דהיינו שמתייחד במידת מלכותו, שממנה נמשך ונתהווה המקום והזמן. וזהו ייחוד התתאה, שזה שילוב הוויה באדנות ברוך הוא. הפוך. וכך כשנראה את השילוב ההפוך, בסדר? בסידורים, כשנראה א' ומשולב בתוכו י' כ' ו' כ', השם הוא אדנות, ומשולב בתוכו י' כ' ו' כ', זהו ייחוד התתאה. עכשיו שנבין, ייחוד העילה פירושו האופן הכי נעלה של הייחוד, וייחוד התתא זה לא אופן תחתון, זה האופן הכי תחתון של הייחוד. זאת אומרת, ככל שזה יהיה במציאות יותר נמוכה, אתה עוד יותר מאיר בחושך הכפול והמכופל של הכל. זה כל הברכות, וזה האמנים של הברכות. הברכות הן בעצם היכולת להבריך את זה לכאן, עד לכאן. איך? ברוך אתה הוויה אלוקינו מלך המקום והזמן, שאיך פועל פה אשר קידשנו קידושין במצוותיו, זאת הצוותא, וציוונו על איקס, זאת ברכת המצוות. אגב, ברכות שאינן ברכת המצוות יש לכולם, גם בני נוח. נכון שאנחנו תמיד מדברים על זה? אמרנו הרבה פעמים, זו הלכה חשובה. אתה יושב עם בן נוח, עם אדם שרוצה, סתם כל אדם, שותים קפה, תגיד לו, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, למה לא? מצוין. ודאי, טוב, נכון. מה, הוא לא צריך להגיד השם אלוקינו, מלך העולם? אבל אל תגיד לו, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כי את הקידושין האלה, ואת המצוות האלה, ואת החובה לעשות את זה מצידי למציאות הזאת, זה מתאים לך. כמו שאני לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצווה שאני לא מחויב בה. אני לא יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המצווה שאשתי מחויבת בה ואני לא. לא יכול. כי לא קידשנו ולא ציוונו. אז עצם, שנייה אחת, אז עצם ההמלכה והברכה עוברת שני שלבים. יש ברכה שהיא הכרה בקיומו, והאמן שלה פירושה אישור. יש ברכה שהיא איך אני מכניס את זה לכאן דרכי. בסדר? וזה ברכת המצוות. טוב, נמשיך. כן, יונתן.
עושה לי פה משהו, כי אם הגוי יברך ככה, אז בעצם הוא יש לו רק ייחוד העילה. כאילו, צריך להגיד
עצם אלוקינו מלך העולם זה כבר ייחוד העילה ותתה. כי מלך העולם פירושו שהוא השם הוויה מלך במקום ובזמן. זה כבר ייחוד העילה ותתה. איך הקשר בין ישראל לבני נוח באפשרות להתקדש, זה דבר גדול שלא ניכנס עכשיו. כמו הקשר בין כהנים ולוויים וישראלים. יכול להיות, אין לכם מה. מה צריך להיות החיבור הזה? זו סוגיה בפני עצמה. בסדר? נמשיך. זהו ייחוד התתה, שילוב הוויה באדנות ברוך הוא, דהיינו שמהותו ועצמותו יתברך הנקרא. בשם אין סוף ברוך הוא מלא את כל הארץ ממש בזמן ובמקום, כי בשמיים ממעל ובארץ. הוא מחזיר אותנו כל הזמן למוזיקה של הפסוק, וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. והקושייה הראשונה שלו הייתה, וכי יעלה על דעתך שיש אלוהים נשרה במים מתחת להם. מה רוצים להגיד? הוא אומר, זה הכל הפנמה של יום יום, לדעת ולהשיב לבביך את ייחוד העילה וייחוד התתה. כי בשמיים ממעל ובארץ ולארבעה סטרין, הכל מלא מאור אין סוף ברוך הוא בשווה ממש. זאת אמונה. אמונה מלשון אמונים. זה להתאמן על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי כך הוא בארץ מתחת כמו בשמיים ממעל ממש. שימו לב לממשים. כשהוא נכנס פתאום אצלנו קוראים לזה להתקפת ממש, זה להדגיש לך את הממשות. זה הפסוק. טבעו של אדם להנהן בראשו ולהגיד, ודאי בשמיים ממעל זה מעל ההבנה שלי. אבל הפלאפון הזה גם זה אפס זולתו. וזה ממש כמו המלאך מיכאל. כבר זה ממש. בדיוק אותו דבר, אין כאן כלום. וזה הדור השלישי. דור לדור יביע עומר. כי הכל הוא בחינת מקום הבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא. השם מלך העולם אומר, המקום שאתה נמצא בו בטל במציאות אור אין סוף. שאתם יודעים מה המשמעות של המשפט הזה? וממילא יש תקווה ויש חיים ויש הכל, כי זה כל הזמן ממשיך. מה זה אגב תקווה? מה פירוש תקווה? מה זה המילה תקווה? קו. אם אני אומר שיש תקווה, אתם יודעים למה יש תקווה? כי יש לזה חיבור מפה למקור. מתי אין תקווה? כשהקו חתוך. אם אני יודע שיש חיבור ליסוד, יש תקווה. וזה המילה מקווה. אם אני יודע שאני מחובר למקור כולי, יש תקווה. מקווה ישראל השם. יקבו המים. זה היינוח. זה היינוח. יקבו המים. מה יקרה כשיקבו המים? איזה מים יכולים להיקבות? רק ביום השלישי יקבו המים. איזה מים? מה קרה ביום השני? הובדל בין המים העליונים למים התחתוניים. עכשיו נוצרה תקווה. ואני, מה הפעולה של המים התחתוניים בעולם כל הזמן?
לשאוף.
זה עניינם. עכשיו יש תקווה בעולם. אילה. זה... אוי! הלאה! כי הכל הוא בחינת מקום הבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא, המתלבש בו על ידי מידת מלכותו המיוחדת בו יתברך. רק אלא שמידת מלכותו היא מידת הצמצום, ולא להתבלבל בין אלוקים לאדנות. אלוקים זה הצמצום של הכל, זה הטבע, הטבע אלוקים. מגן, שמש ומגן, השם אלוקים. אדנות זה הצמצום למקום וזמן. עכשיו, כל דבר בסופו של דבר מורכב גם ממקום וגם מזמן וגם מעוד דברים. נכון? שם אדנות מבטא את עניין המקום והזמן. רק שמידת מלכותו היא מידת הצמצום וההסתר, להסתיר אור אין סוף ברוך הוא, שלא ייבטלו הזמן והמקום ממציאותם לגמרי. זאת סתירה גמורה. כי שם הוויה אומר, אין מציאות. שם אדנות אומר, אין הפסקה למציאות. המציאות לא בתהילה. ושם הוויה ושם אדנות משולבים. שלא ייבטלו הזמן והמקום ממציאותם לגמרי. ולא יהיה שום בחינת זמן ומקום במציאות, אפילו לתחתוניים. כלומר, אם הם ייבטלו, אז לא יהיה כלום, אז הכל בלה, אז הכל נשרף למעלה באור האינסופי. הנה, במה שאמרנו יובן מה שכתוב, אני השם לא שניתי. ככה פסוק, אני הוויה לא שניתי, ואתם בני יעקב לא שניתי קליתם, אתם לא הסתיימתם. הנה, במה שאמרנו יובן מה שכתוב, דיברנו על פירושו של התניא לפסוק הזה, אבל עכשיו הוא חוזר לפשט. אני השם לא שניתי, השם הוויה. פירוש שאין שום שינוי כלל, כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם, כך הוא לבדו אחר שנברא. זהו שכתוב, אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה אותו הוא מי שנברא העולם. היי, אבל יש בעולם הזה שנברא איקס טריליוני פרטים, הכל אפס זולתו כלפי שם הוויה. כל מה שיש הוא תוצר שאנחנו מבחינתנו הוא יש. אבל אתה הוא בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו. וכאן הוא מצטט את הרמב״ם הידוע. כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים. זה הרמב״ם היסודי כל כך של הלכות יסודי התורה שמלווה אותנו כל התניא. כשאני אומר שאדם יודע, אני יודע את הפרשה. אני לא יודע את הפרשה, אני יודע את הסוגיה. אז אני, כלומר היודע, הנושא שעליו מדובר, בסדר? כלומר הידוע, כך זה נקרא. והדרך של הלמידה, כלומר המדע, כלי הלמידה, צורת ההגעה לעניין, הם שלושה דברים שכל אחד הוא דבר בפני עצמו. אני גם בלי לדעת. בסדר? והמידע הזה, הידוע, הוא ידוע גם אם אני לא יודע. גיליתי עכשיו תגלית מדעית. התגלית הייתה, רק לא גיליתי. והדרך של הגילוי, גם היא קיימת בפני עצמה. אז כשאני אומר אני יודע, אני מתכוון לידיעה מורכבת. מורכבת מיודע, ידוע ומדע. זה לשון הרמב״ם. מורכבת. כשאני אומר את המילה הבאה, אני יודע שזה קפה. ועכשיו אני אומר את המילה הבאה שהיא נכונה. גם השם יודע שזה קפה. אז אתם יודעים מה אמרתי? זה קשה להגיד את זה על קפה. השם יודע שזה קפה, פירושו שהיודע, הידוע והמדע זה דבר אחד. אני יודע שזה קפה. לכן הקפה יכול להסתדר גם בלעדיי. ואני, כך אומרים, מסתדר יותר טוב בלעדיו. והכל יהיה בסדר. והוא לא צריך אותי כדי להתקיים. כי הוא ואני שני דברים נפרדים, שני נבראים. החיבור בינינו הוא תרכובת. עכשיו תיקחו את התרכובת הזאת ותפרקו באיקאה ותיקחו ברגים ותחברו אותה. ואתה עשית את זה כל כך יפה שזה נראה ממש אחד. מותק. אבל כשאני אומר שגם הקודש ברוך הוא יודע, גם חרבויני, גם אני, וגם הקודש ברוך הוא יודע, אני מתכוון להגיד, הקפה הזה לא קיים אלמלא ידיעתו. אני בכוונה אומר דעתו, כי רצונו יקל עלינו, ואני לא רוצה להקל עלינו. כי הוא ודעתו אחד. אם נגיד הוא רצונו אחד, אנחנו נהיה נחמדים. זה לא מה שאנחנו צריכים. ההפרדה בין דעת האדם לאדם כל כך ברורה לנו, שאנחנו זוקפים אותה חלילה גם לקודש ברוך הוא. לכן אסור להסתפק באמצע שם ברצונו, אלא צריך ללכת פה על דעתו. לכן הרמב״ם פתח בזה את יסודי התורה שלו. אתם מבינים מה אני אומר? ההבנה שהוא ודעתו אחד, היא משנה את כל המציאות. כל השאלות על הכל צפוי והרשות נתונה. איך הוא יודע מה אני אבחר? עוד פעם, זו אותה הבעיה. כי אתה מפריד בין דעתו לבינו. זה כמו לשאול איך הוא. עכשיו, למה אתה לא מקבל את המשפט הזה? כי אתה כן משתמש במשפט איך אני יודע. אם אני יודע עכשיו, בסדר? מה שאתה יודע, תעשה בעוד יומיים, אז כנראה שיש איזשהו כוח ידיעה שהוא צפי. עכשיו, יכול להיות שזה מעיד על זה שאני בעצם כופה עליך משהו ואתה לא מודע לו. אז אולי אין לך בחירה חופשית. ואז יכולות להישאל המון שאלות. אבל כשאני אומר שהקודש ברוך הוא יודע, אז זה בכלל לא קשור לטרמינולוגיה שאמרנו עכשיו. יפה מאוד, בדיוק. כן. כשאני אומר את זה, אז אני בכלל לא, זה בכלל לא אותה טרמינולוגיה. עכשיו הרמב"ם אומר, אני לא הסברתי לך איך זה, כי אני לא יכול להסביר לך איך זה. הרמב"ם יש ביטוי גדול. אין לי תשובה לשאלה איך הכל צפוי ברשות נתונה. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. כשתהיה שאלה, תצלצל. אני לא אמרתי שיש לי תשובה. אבל אני לא יודע לענות למשהו, אין לו שאלה. בשביל שאלה אני צריך מורכבות של דברים. מה זה? למה? אז יש זה, יש אני, יש שאלה. אני מבין את השאלה. צריך שני דברים שיכולים להיפגש ולשאול. אבל כשאני אומר השם יודע, אז הוא ודעתו אחד. ועל זה אומר הרמב״ם, שבידיעת עצמו, בוא נראה עכשיו את הביטוי, תראו איך הציטוט הזה מהרמב״ם משולב ממש בתוך הדברים של האדמו"ר הזקן. כי בידיעת עצמו, בזה נעמוד, יודע כל הנבראים. כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים. הידיעה שלנו היא חיצונית לנו. בסדר? אבל הידיעה של הקדוש ברוך הוא, זה אין עוד מלבדו. שהכל ממנו הוא בטל במציאות אצלו. וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל, שהוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה. בסדר? היודע, הידוע והמדע. הכל אחד. ועכשיו זה ציטוט מהרמב״ם. ודבר זה אין כוח בפה לאומרו. אין כוח בפה לאומרו, כי גם הפה מורכב. הפה מושפע מעבר, הווה, עתיד, חיתוך, ולא באוזן לשומעו, כי גם האוזן היא בעצם האזנה של הברות, 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 שמורכבת אחרי זה בתהליך של חשיבה, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם. זה כבר יותר גבוה. הפה זה דיבור, אני מבין שהוא הולך. האוזן זה, זה האזנה, זה הקשבה, אולי זה יותר עמוק. ולא בלב, זה כבר לגמרי איזו קליטה גדולה, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. כי הקודש ברוך הוא מהותו ועצמותו, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד ממש מכל צד ופינה בכל דרך ייחוד. ואין דעתו ייחוד, כלומר עד שתגיע לייחוד הגמור של זה, ואין דעתו דבר נוסף על מהותו ועצמותו כמו שהוא בנפש האדם, שדעתה דבר נוסף על מהותה ומורכב בה. הדעה של האדם היא דבר נוסף על היותו אדם. נכון? כמו שאמרנו מקודם, אני אדם גם בלי הידיעה הזאת. שהרי כשהאדם לומד ויודע איזה דבר, הוא ממש מסביר את הרמב״ם רק. כבר הייתה בו נפשו המשכלת בטרם שלמד וידע, רק הוא כיוון את הידיעות שלו לפיזיקה שלו. ואחר שלמד וידע, נתוספה או נתווספה ידיעה זו בנפשו. אז זה מורכב. בשביל המורכבות הזאת יש כאן המון דברים שהרכיבו את זה. הזמן שעבר, המידע, בסדר? ההתעניינו, מיליוני דברים. וכן מדי יום ביום ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חוכמה. הוא אומר, כשם שכל מיני דברים ששייכים למקומות מייצרים מידע, גם זמנים מייצרים מידע. חוכמת חיים, ידיעות נוספות, דברים שלא ידענו, דברים שלא הכרנו, דברים נוספים. ואין זו, הציטוט הזה הוא מפסוק באיוב. יום ביום ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. ואין זו אחדות פשוטה, מובן המושג, אלא מורכבת, זה האדם. אבל הקודש ברוך הוא אחדות פשוט בלי שום הרכבה וצד ריבוי כלל. ואם כן על כורחך, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל דבר אחד ממש, בלי שום הרכבה. ולפיכך, כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו, תורה באתי על לא רצונו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו. אנחנו סבורים שלדעת את השם זה שונה מלדעת את ידיעתו. אבל זה הנקודה שאנחנו לא קולטים, זה פשוט לא נכון, זה אותו דבר. כי הוא ודעתו אחד. אנחנו פרשת חוקת, בעקבות מה שמיכל אומרת בשנייה, פעם ציטטתי את זה. הרב חרל"פ אומר דבר מדהים. זאת חוקת התורה. אחר אנחנו מתחילים את הפרשה, נכון? זאת חוקת התורה, והם מדברים על פרה אדומה. אז רש"י מביא, זאת חוקת התורה, הזכרנו פעם את זה, זה יסוד גדול גדול גדול. זאת חוקת התורה, אז רש"י מביא מיד ש... פעם ישב רבן יוחנן בן זכאי עם תלמידיו, והם, זה המדרש, רש"י מצטט אותו בבחולה, והם למדו ביחד, כנראה עסקו בפרשת פרה אדומה, ונכנס גוי אחד לבית המדרש, הבין במה עסוקים, היה כנראה איש משכיל מאוד, ואמר לרבן יוחנן בן זכאי, איזה מין דבר זה? איך יכול להיות שמה שמטהר מי שעוסק בו נטמא. והמטהר הגדול ממוות והעוסק בו נטמא. ומה ההיגיון בכלל של כל פרשה פרה אדומה? ענה לו רבן יוחנן בן זכאי תשובה, שאגב היא לא כל כך קשה, היא נפלאה. הוא ענה לו את היסוד של, של הנוגדנים, של האנטיביוטיקה בעצם. הוא אמר לו, מרפאים את החיידק על ידי חיידק. ונכון, האיבר נפגע, אבל כך הכל מתרפא. זה בעצם ההיגיון שהוא נתן. יפה מאוד. כשיצא משם, אמרו לו תלמידיו, רבנו, ביטוי שנשמע לא טוב בהתחלה, אבל הוא מדהים, וכך פתרת לנוחרי. בסדר? פתרת את הבעיות שלך. בסדר? סובבת אותו. במה אתה פותרנו? אמר להם, ולכם אני אומר, זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. מעולם לא הבנתי את זה באמת. כי הפריע לי, בכך פתרת לנוחי. לא הבנתי מה כתוב שם. מה כתוב? אם זאת תשובה טובה, אז מה, לי אסור להגיד הברכות? גם כן. כלומר, כל הזמן אתה... מה הוא אמר? עד שראיתי את הרב חרלת. והוא מסביר את זה מדהים. הוא אומר, זה דבר מדהים. תשמע, הרב נדב, שמע את הסוף. אפילו אתה מהסוף תבין את ההתחלה. הוא אומר כך, הרב חרלת. איך העולם מבין את המושג חוקה חקקתי, גזרה גזרתי ואין אתה רשאי להרהר? האוילה מבין חוקה חקקתי, זה חוק. ללא טעם, זה המושג חוק. זה לא משפט רגיל. וזה שאתה לא מבין, נו, זה שאתה לא מבין, מה? אסור להפריע לעשייה. תדע לעשות חוק, גם אם לא הבנת. נכון? אין אתה רשאי להרהר במובן שלא לעשות. אומר הרב חרל"פ, זה לא עברית. לפי זה היה צריך להיות כתוב, ואין אתה רשאי לערער. כלומר, הסמכות של מה שנאמר פה, בין אם הוא מובן לך, בין אם הוא לא מובן לך, מחייב אותך. ואין סמכות ערעור לך. זה הבנתי. אומר הרב חרל"פ, בכלל לא הבנתי מה כתוב. חוקה חקקתי, תקשיבו טוב, גזירה גזרתי. ואין אתה רשאי להרהר אחריה, אחרי החוקה. להרהר זה חשיבה. שמה חס וחלילה תמצא, לא, שמה חס וחלילה תמצא היגיון. כשתמצא היגיון לא עלינו, תעשה את זה כי הבנת. אם תעשה את זה כי הבנת, לא שווה כלום. אתם שומעים מה כתוב פה? זה כלי פלוט. היינו אך, ודאי שזה הרצון, ברור, כי הכל זה הרצון, אבל זה בא דרך הדעת.
אבל זה
משענת
של החלש.
אין הכי נמי, אין הכי נמי. אז לפי שנייה, אז לפי זה אתם מבינים מה זה? אז חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה, הרי התורה מלאה הגיונות, כן, אבל זה הכל ייחוד התתה. יש לפעמים איזה חרכי אור, שאומרים, אתה נפגש עכשיו בזה שכל מה שאתה מבין הוא גם כמרק ההבנה שלך. גם זה שאתה חושב ששור בתורה זה ארבע רגליים ועושה מו, כמו שאנחנו אומרים, גם זה ההבנה שלך. וזה טוב מאוד. לא אמרתי שלא, זה מצוין, תמשיך עם זה. ולפי זה תחיה וייחוד התתה והכל נכון. אבל תתרגל, אני נותן, אבל תתרגל שאתה לא רשאי לאבד את היכולת להיות בטא לגמרי לידיעתו, כי דעתו והוא זה אחד. 3,000 משל של שלמה. הכל, הכל, הכל משלים, הכל משלים בעוד משל, כל התורה נקראת משל, משל הקדמוני. בסדר? רק נסיים את זה. כן, זה אמית. זה דוגמה קלאסית. דוגמה קלאסית, והיא דוגמה קלאסית לכמה זה מסוכן הפירוש הזה, וכמה זה כן נכון או לא נכון. ומצד שני, כמה יכול להיות שהוא נחמד? ובלבד שאתה קולט, אין אתה רשאי להרהר, זה בעברית של היום, אל תחשוב שאתה מוישה גרויס. אמרת וורט, מצוין, רק אל תחשוב שזה ברצינות. אותו הרב חרל"פ, בנו, היה רב באמריקה, והוא כותב לו פעם באיזה מכתב, מאוד מעניין, הוא כותב לו במכתב, דרשה שהוא אמר על הסבר בתוך הפרשות, ומדהים. והוא כותב לאבא את הכל, והאבא כותב לו שכוח, 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 אבל אז מייבש אותו. כך קוראים לזה בישראלית. מוציא לו את כל הרוח מהמפרשים. והוא כותב לו, זה יפה מדי. עוד יחשבו שזה ברצינות. תזכור להגיד בסוף דרשה, זה סטאז', תזכור להגיד בסוף דרשה, וזה הכל רק וורטים שלי. אל תתחשו לזה ברצינות. זה סתם 30 גרם IQ שאני יוצא. זה לא רציני בכלל. זה הוא ודעתו אחד. ובייחוד התתה, כשם שאני משתמש בקוס לקפה, למרות שאפס הוא לתו, אז מה אכפת חיים זה בקוס או לא בקוס? תשתה את זה באופן כללי. אתה מבין שיש ייחוד התתה ואתה משתמש בקוס? או שאתה לא מבין, כי אפס הוא לתו. אז בקפה פתאום אפס הוא לתו, אבל אתה רוצה את הקוס. יופי, אז גם בשכל שלך אתה יכול להשתמש, אבל אתה מבין שהכוס הזאת יכולה להיעלם בשנייה הזאת, כי בעצם זה עין. כלומר, אתה מבין שהחידוש הוא שזה ממשיך להיות קיים, והחידוש הוא לא אם זה ייפסק. אתה תעשה וואו אם זה ייעלם, אבל הוואו שזה מתקיים. ובייחוד התתה כדאי לך לשתות בכוס, לפחות באזור שאני נמצא. אז כי יש ייחוד התתה, אז גם בשכל שלך תשתמש. אבל תתרגל שהוא ייחוד התתה. תתרגל שהסברה הכי גדולה שאמרת, ועבדת עליה 90 שנה, היא לא יותר מכוס. לא שזה מוריד, זה דבר אדיר. זה דבר עצום, לפעמים בהמצאה של צ'ופצ'יק אתה הצלת יבשת. בסברה אתה עשית, זה בכלל לא קשור, זה רק לא נכנס, זה מורכב, וזה אחד פשוט. זה רק נגמור את השורה האחרונה, כי אנחנו כבר במנחה. רק השורה האחרונה. ולפיכך, כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו, רק להאמין באמונה. הנה הגדרת האמונה. שהיא למעלה מהשכל ומההשגה. זה רבינו הזקן קלאסי. אני אקח אותך עם השכל, אקח אותך עם השכל, אקח אותך עם השכל, לא לעזוב את השכל לשנייה, כדי ששם תעשה ז'ופ, ועכשיו צריכים למעלה. לא הגענו למעלה כי אין שכל. הגענו כי למעלה. למעלה מהשכל ומהשגה שהקודש ברוך הוא יחיד ומיוחד, הוא ודעתו הכל אחד ממש, ובידיעת עצמו מכיר ויודע, הוא משתלב בתוך דברי הרמב״ם, אתם רואים? ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים עליונים ותחתוניים, עד שלשול קטן שבים, ועד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ. שלשול קטן שבים, הרבי זכותו יגן עלינו, עכשיו היה יום הילולה, הרבי אומר ששלשול קטן שבים בא לבטא את הקטנות שבכל הבריות, הוא הכי קטן. ויתוש קטן בא לבטא את הפחיתות של החשיבות. אתה רואה יתוש, אתה אומר, מה הוא עושה פה? עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, אין דבר מעלה ממנו. ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל. אני, יש איקס ידיעות שאני יודע, עכשיו אני לא יכול לדעת גם את זה וגם את זה. אתה מבלבל אותי, כי אני יודע גם אנגלית וגם סינית, את זה כותבים מסוף, את זה מפה. ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל. הוא מסתדר עם עוד שפה גם כן, זה לא יכביד עליו, זה יהיה בסדר. ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל, מאחר שאינה רק ידיעת עצמו ועצמותו ודעתו הכל אחד. ולפי שזה קשה מאוד לצייר בשכלנו, על כן אמר הנביא, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. כמו שדרכי גבהו מדרכיכם, כך מחשבותי ממחשבותיכם, כמו שגבהו שמיים מארץ. כלומר, אתה קולט עכשיו, כי גבהו, הכוונה היא משל, אבל זה לא אותו דבר. מה שגבהו שמיים מארץ זה טכני. זה טכני. אתה לא, אתה, למה אתה מבין ששמיים יותר גבוהים מהארץ? כי אתה יודע שאתה לא יכול עם טוסטוס לנסוע לירח. אז הבנת שגבהו שמיים מהארץ. למה? כי הראש שלך בטוסטוס. אז עכשיו נעשה את המשל הזה ונבין. זה צ'ופצ'יק. אבל אתה יודע שכשאני מדבר על מחשבותיי ומחשבותיך, אז כי גבהו שמיים מהארץ זה רק המשל. כן, זה רק המשל, גבו, למרות שזה לא הגיוני, כי הרי מה מחשבתו של הקודש ברוך הוא? הפשט ברשי. ומה מחשבתי? הפשט ברשי. אז זה לא טוסטוס ומטוס. אתה לא מבין עוד פעם, טוסטוס ומטוס זה אותו דבר. זה רק הבדל במנוע. בדיוק, 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 הזמן הוא נברא, המקום הוא נברא, זה בדיוק. זה פילי פלוס, לכן המקום יותר קל. לכן טענתי מההתחלה שהבנת זמנים קדושים היא יותר יסודית מהבנת מקום קדוש.
ולכן, אם יש לנו עסק עם היבדים.
וודאי, כל העניין בטח. כן, גבו דרכי מדרכם, וחשבתי מחשבתי, וכתיב אחרי קרא לו, תמצא, וכתיב, עיני בשר לך, עם קראות אנוש תראה, שהאדם רואה ויודע כל הדברים, בידיעה שהוא חוץ ממנו. שמתם לב פעם המילה אנוש? אנוש זה מבטא את כוח האדם. אנוש זו אותה מילה. כוחו של האדם זה להבין שהוא אנוש, ואז יש לו כוח בלי סוף. קראות אנוש תראה שהאדם רואה ויודע כל הדברים ידיע שחוץ ממנו, והקודש ברוך הוא בידיעת עצמו. עד כאן לשון הרמב״ם, עד כאן לשון, בדרך כלל מסיים ציטוט מדויק. זה לא מדויק, כי הוא שילב דברים בתוך, אבל זה הסוגיה של ייחוד העילה ותתה עד כאן. כאן הוא מגיע לחצי השני של הפרק הזה, וזה ממש יסודי היסודות, לזה ניכנס בעזרת השם אחר.